ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חדית, ואני רוצה קצת להמשיך לדבר על זה, איך זה נוגע לנו, לא מבחינת ההשפעה על ירידת הדורות, שזה גם נכון, בגלל השוויון זכויות, יהודים רצו לדבק בגויים, והם ירדו מאוד ברמה רוחנית, עד כדי התבוללות גדולה בארצות מערב אירופה. מזרח אירופה, שם זה לא בגלל שוויון זכויות, שם זה בגלל קומוניזם. גם השוויון זכויות והמהפכה הצרפתית וגם הקומוניזם התנגדו לכל הדתות. בזכותם יאמר שלא התנגדו רק ליהדות, אלא התנגדו גם לנצרות והתנגדו לדברים אחרים. את היהודים הם רדפו, את הנוצרים פחות, אבל הלכות ספר תורה, דברים צורים, ספר אהבה. עכשיו אני מחפש נלחנו לנצרות. אני לא מחפש למה מצליח. אבל אני רוצה לדבר מבחינה יותר עמוקה, מבחינה ערכית ורוחנית. אז אחד הדברים שדיברנו עליהם גם, זו הייתה ההסתפקות של גדולי ישראל, האם לתמוך בנפוליאון ברוסיה. רוסיה הייתה הקהילה היהודית הכי גדולה. האם לתמוך בנפוליאון או לתמוך בצאר הרוסי, אלכסנדר הראשון. וכמובן שהשאלה הזו היא שאלה מפתח, מפני ששאלה כזו היא יכולה להיגמר בנפשות. אם הם יתמכו בנפוליאון, בנפוליאון ינצח, אז הם יהיו על הגובה. אם יתמכו בצאר ה... אבל מה, אם הצאר, אם הרוסים ינצחו, אז הרוסים הצאר יתמקם בהם. ובאופן טבעי הייתה סברה לתמוך בנפוליאון, כי נפוליאון היה איש קדמה, איש שוויון, איש ליברלי, נאור, מה שאין כן הרוסים, הם תמיד התעלולו ביהודים, היו אנטישמים נוראים. אבל אלכסנדר הראשון היה יחסית יותר מתון, זה עשה קצת שינוי. בסוף, אבל גדולי ישראל גם הסתכלו לעומק, הסתכלו מבחינה ערכית. והרבה מהם אמרו, נמר אל צדוק ועוד כמה מגדולי ישראל אמרו, ספרה עמוקה, אמרו ככה. הרי המהפכה הצרפתית באה נגד הדת בין היתר. מה זה שוויון ומה זה ליברליות ומה זה אחווה? זה בין היתר להשוות בין כל הזה, בין כל המעמדות. הסברנו שהיו שלושה מעמדות, היה מעמד של הצולה, המלך והצולה, היה מעמד של הכנסייה והכמורה, שבזה אפשר להבדיל להכניס, הם לא אמרו להבדיל, אני אומר להבדיל, להכניס את הקהילות היהודיות ואת הרבנים, והמעמד השלישי, שזה היה 95% או יותר אחוז מהעם, זה היו הסוחרים והחקלאים והבורגנות והעניים והיהודים. היהודים לא הגיעו אף פעם לאצולה, והם גם לא נחשבו למעמד של הכנסייה והכמורה. עכשיו, הם יצאו עם הרבה טענות נגד הכמורה, כי הכמורה הקתולית הייתה רודפת שלמונים ורודפת הנאות, הם היו ממש מושחתים, והעם ידע את זה פחות או יותר, והם נהנו גם כן מזכויות יתר שהאצילים במשפחת המלוכה נהנתה, כלומר הרבה רכוש ושום מיסים, פטור ממיסים. אז זה מאוד הרגיז, ובאמת הייתה בעיה כלכלית מאוד גדולה בצרפת, בין היתר בגלל זה. הנהנתנות האדירה של המלך והאצילים בוורסאי ובמקומות אחרים, וגם שהם חגגו, וגם הכנסייה והכמורה. אז הם יצאו נגד הדת. עכשיו, וגם יצאו נגד המלך. כלומר, שוויון, דמוקרטיה. אמרו כמה גדולי ישראל, פה יסוד עמוק. אמרו, מי שכופר בסמכות מלך בשר ודם, אז הוא בהכרח יכפור במוקדם מאוחר, כנראה מוקדם יותר מאשר במאוחר, הוא יכפור גם כמסמכות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. ומעניין מאוד שגם הגויים עצמם חלק התנגדו למהפכה בגלל הטענה הזו, כי כמה שהם שנו את הכמרים המושחתים, אבל בגדול הפשוטי העם היו מאוד קשורים לכנסייה ולדת ולנצרות, ותפס מקום גדול בחיים שלהם. אז אם היית שואל אותם, הם היו אומרים לעשות שם ביור חמץ ולזרוק את הכמרים המושחתים, במיוחד את הבכירים, את הבישופים, הארכיבישופים, הקרדינלים, הם היו מושחתים כמו המלך והאצולה מבחינת הנאות והכל. אבל הכנסייה כמוסד, הנצרות כדת, הייתה קרובה לליבם, ואילו המהפכה להרוס גם את זה. עכשיו, זה גם בסעיף קטן, אבל זה היה חשוב לנו, זה יצא נגד הדת היהודית ונגד הקהילות, כי חלק מהסעיפים שתמורתם הם הסכימו, חלק מהתנאים שתמורתם הם הסכימו להעניק ליהודים שוויון זכויות, והם לא העניקו מיד, לקח להם עוד שנה, שנתיים. עוד היו דיונים והכל, זה לא היה כל כך פשוט, בהתחלה נתנו ליהודים העשירים בבורדו, דיברנו על זה, רק אחר כך לפחות עשירים באלזס לורן ובמקומות אחרים. אז התנאי היה שלא תהיה סמכות לקהילות, לא תהיה סמכות לרב. עד אז הייתה להם איזו סמכות שהמדינה הכירה בה. ומהקו הלך הכל דמוקרטיה, הכל שוויוני, הפרדת הדת ממדינה והכל. ואמרו גדולי הדורות, אני מדבר כעת על רוסיה, כי נפוליאון פלש לרוסיה עם הרעיונות של מהפכה הצרפתית, למרות שהוא היה קיסר אז לא מותר, אבל בסך הכל הוא הוביל את הרעיונות של המהפכה, שוויון ואחווה ושחרור והכל דמוקרטיה. אז הם אמרו את הנקודה הזו, מי שמורד בצער בסוף ימרוד ברע ובסוף ימרוד במלך מלכם לכם הקדוש ברוך הוא, זה הולך ביחד. הקשר הזה הוא קשר מאוד מעניין, כי האמת שזה מפורש בהרבה מקורות מדרשים, בחזל, שהלכה למשל ללכת לראות מלך, זאת אומרת לא רק אם אתה נתקל בשיירה של מלך, ללכת לראות מלך, ואפילו התירו איסורי דרבנן כדי ללכת לראות מלך, ומברכים עליו ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם, אם זה מלך ישראל ברוך שחלק מכבודו לירעיו. כן? כתוב שמצווה ללכת, היינו מדלגים, כהנים היו מדלגים על פני ארונות מתים, כלומר היו נטמאים תומא דרבנן, כדי ללכת לראות מלאכים, ובעקבות זה שיראו מלאכים והכל הם גם יבינו מה זה מלך המשיח, מה זה גאולה, גם זה הולך דרך מלכות, הרי המשיח הוא מלך, למה קוראים לו משיח? כי הוא משוח בשמן המשחה, המשיחה בשמן המשחה מקדשת אותו להיות כמו הכהנים, להיות כמו כלי שרת במקדש. זו הסיבה שכתוב בהלכות מלאכים, שמלאכים מלכות בית דוד יש להם ישיבה בעזרה. מלאכים, מלכי ישראל, שהרמב״ם נותן להם לגיטימיות מסוימת, אז אין להם ישיבה בעזרה. אבל מלאכים ממלכות בית דוד יכולים לשבת בעזרה, וזה לא מוסבר, ההבדל הזה. יש מולי מקורות, אבל צריך להבין את ההבדל. אז אני חשבתי שההבדל הוא פשוט. מלכי בית דוד הם בעצם בחירי השם. זה למילים שכתוב על דוד עבדי, וזה כתוב לעתיד לבוא על משיח, שיבוא משיח בן דוד. ולכן הם משוחים בשמן המשחה, כי זה, הם קדושים, הם מלאכים קדושים. שמן המשחה הוא השמן שמקדש את כלי השרת, הוא השמן שמקדש את הכהנים, הוא השמן שמקדש גם את המלך מבית דוד. אז אם כן, הם כמו כלי שרת, לכן יש להם ישיבה אפילו במקדש. זאת אומרת, יש להם מה שנקרא מעמד מיוחד, להשתלב בתוך המקדש, ולמרות מורה המקדש מותר להם שם להרגיש בבית כי הם קדושים. מה שכן, מלכי ישראל הם גם לא נמשכים בשמן המשחה, הם נמשכים בשמן הפרסומון, הם גם נמשכים, ככה היו מושכים מלכים בכל העולם. כן, אבל כהן גדול יש סיבות אחרות, כהן גדול לא יכול לשבת בעזרה, גם לא יכול לשבת בעזרה. כן, 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 כן. אז אני רק אומר שלמלך יש זכויות יתרות בין כה וכה מה שאין לכהן גדול. יש לכהן גדול זכויות שאין למלך, אני לא אכנס כרגע. כן. לא פעם לא מדבר על החיים, הם נמשכו בשבן המשקל.
לא, אבל כן, אני מוכן
על ידי... אבל אני אומר שזה דין בשבן המשקל, כי השבן המשקל בא להצהיר, בא להמחיש ולהדגיש שהם קדושים. אז הם, לא יודע, הם היו בדרגה של קדושה כזאת. חוץ מזה, הרמב״ם לא מדבר על חריגים, הם היו באמת משהו אחר, הוא מדבר ככלל. עכשיו, אבל בכלל, הרעיון הזה שהמלוכה, המלך הוא בעצם קשור לקדושה ולשם יתברך, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה רעיון שהנצרות גם קנתה וקיבלה. האפיפיורים היו תמיד ממליכים את המלכים, או הקרדינלים, הכמרים הראשיים של המדינות, זה אגב היה נתן כוח לוותיקן, לאפיפיורים. והמלך היה נקרא מלך אבסולוטי שאי אפשר למרוד נגדו. כלומר, זה בעצם אותו רעיון שהם לקחו מאיתנו מסתמה. מורד במלכות, חייב מיתה, זו לא עבירה דתית אמנם, החיוב מיתה, אבל זה כן עבירה דתית בפרשת השבוע, למענו, סוג תשים עליך מלך, מלך שתהיה אימתו עליך, כלומר, המרד במלך לא מחייב מיתה מבחינת ההלכה, זה כבר דיני המלך, אבל שתהיה אימתו עליך, עצם המצווה היא באמת, כן, חלק בלתי נפרד מדין התורה. אז יוצא שיש כאן אותו רעיון שגם אצל הנצרות, המלך והכנסייה הם ביחד. גם הם היו ביחד לעשות ברוב המקרים מעשי הונאה והנאה ושחיתות וכל הדברים האלה. הביחד הזה היה בעייתי, אבל זה עזר למלך לשמור על איזה יוקרה מעבר לכוח הצבאי והכלכלי שלו בימי העם. דרך אגב, היו הרבה פעמים מקרים שהעם זלזל או רצה למרות באצילים ובכל מיני בעלי כוח בממשלה, אבל המלך, נגיד ברוסיה, רוסיה היה שלטון מאוד עריץ, מאוד דיקטטורה של המלכים בצורה מאוד בוטה וקיצונית, אבל הם ראו אותו כאבא שלהם. זה אגב הסוד שעד היום אומרים זה בגלל תיירות, זה לא נראה לי הסבר מספיק. למה רוצים, רוב האנגלים רוצים שהמלוכה תמשיך? כי זה, יש לזה משהו מיסטי, משהו אמוציונלי בלב, יש איזה הרצה, המלך, הרי המלכה אנגליה, או מלך אנגליה, מי שהיה או יהיה, אז הוא גם ראש הכנסייה האנגליקנית. וזה לא במקרה, זה הולך ביחד, זה חייב להיות ביחד. אז לכן העם, במיוחד העם הפשוט, האינטליגנציה, האינטלקטואלים האלה, הם לא רוצים את המלוכה, הם טוענים, זה עולה למשלם המסים הון עתק ובשמה זה, אז זה עונים להם שגם מבחינה כלכלית זה טוב לתיירות, זה מושך תיירים, זה עושה כל הצרמוניות, כל החתונות, כל הדברים, זה מוסיף עניין.
הייתה הוצאה להורג של
הלויה, כי שישה שרעיון כל העניין הזה שכשאתה אמרו להורג את ההוצאה להורג, התרגשו ב... כן, זה הייתה הוצאה, כן, זה הייתה הוצאה להורג של המלכות. זה לא רק הוצאה להורג של הבן אדם, לא רק של הגברה, אלא של החפצה. זאת אומרת, באנגליה למשל, תמיד מדברים, לא מדברים יותר מדי אפילו על המלכה באופן אישי. כשמדברים בנאומים בפרלמנט או כל מיני סמכויות, מדברים על הכתר, על המלוכה, כן, זה קראון. זה משהו אמוציונלי שנטוע עמוק בנפש של הנתינים הם רוצים את המלך. אגב, זה מעניין מאוד, בהרבה מדינות במערב אירופה, המדינות הכי מודרניות בעולם, הכי מתקדמות, כן? סקנדינביה נחשבת למדינות הכי, 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 הכי מודרניות, הכי מתקדמות מהמון בחינות, כן? ולכן הם מתאים להם להיות גם שמאלנים ולשנוא את מדינת ישראל, אבל יש להם מלכים, כן? בדן, מה? בלגיה יש מלך, טוב, בלגיה לא עד כך מתקדמת, אבל אני אומר, דנמרק ושוודיה, גם בנורווגיה יש מלך. כן, אז כל המדינות זה פינלנד, אבל אלה מדינות סקנדינביה. אז שלוש מתוך ארבע, אלה המדינות החזקות, הראשיות, העיקריות, שמעבות סמל של קדמה ונאורות וליברליות, יש מלך. אז זה לא רק סמל, זה בפועל, בפחה פרקטית זה רק סמל. אבל יש פה גם משהו מלכד, משהו... סליחה? כן, 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 כן. זה הסמל הלאומי. בשוודיה הסמל הלאומי זה המלך בחברת וולבו. אני יודע, ועוד כל מיני דברים. אז בארץ יש לנו את ביבי והיה פעם טבע, היום אני לא יודע. בכל אופן, צהל, כן. בכל אופן, כן, נכון, יש דברים שהם קדושים, אסור לפגוע בהם, אסור לדבר נגדם, כן, סוג של אתוס, אתוס ומיתוס ומה שאתה רוצה. טוב, על כל פנים, כן, מישהו רוצה לשאול משהו? אז הנושא הזה הוא נושא מאוד עמוק, ובאמת זה רב צדוק כותב, האחרים כותבים, המורד במלך הוא סופו לבנות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. הדבר הזה אני רוצה גם להצביע עליו דרך פרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו מוצאים מצווה מפורשת, שכאשר יש מלך, אז שום תשים עליך המלך, זה בפרשת שופטים, פרשת השבוע. בכלל, פרשת שופטים זה הפרשה של מדינת ההלכה. יש שופטים, יש שוטרים, יש מלך, יש נביא, כל המוסדות האלה הם גם חזון המלחמות אחר כך. כל אלה, הרי הרמב"ם קורא לזה הלכות מלכים מלחמותיהם. למה? כי רק למלך יש סמכות להכריז המלחמה. מלחמה זה שפיכות דמים, מלחמה אנשים נהרגים. מי יכול לתת לבן אדם שנולד 3 קילו 400 גרם אחד סמכות לחסל, לסכן, אני יודע, מאות או אלפי אנשים תחתיו שגם נולדו 3 קילו 400 גרם או משהו כזה. אז יש פה משהו עמוק, משהו פילוסופי, משהו זה. זה מלך, זה חילה, המלך הוא מעין, מעין דמעין של סמכות אלוקית. אז לכן הרמב״ם כותב הלכות מלכים מלחמות, אין מלחמות בלי מלכים. אין מושג של מלחמה, מלחמת מצווה זה מלחמת הצלה, זה יש. אבל, אבל מלחמות מצווה אחרות זה דנים בזה. בשיטת הרמב״ם, בשיטות אחרות. אבל להציל מאויביהם יש גם בלי הרב קוק רוצה לומר... שברגע שאין מלך אז חוזר את המלוכה, חוזר השלטון לעם. אני לא בטוח שזה כל כך פשוט בספרה ולא כל כך מסכם, זו ספרה ציונית עמוקה כמובן, אבל אני מדבר פה מבחינה עניינית, כן? אפשר שחוזר השלטון לעם, אבל לעשות מלחמה, אנחנו מדברים האם לעם יש סמכות לעשות מלחמת רשות. הרי מלך יכול לעשות מלחמת רשות. מה זה מלחמת רשות? להרחיב את ממלכתו. מלחמה פוליטית, מלחמה לפעמים אגוצנטרית, בשביל להגדיל את כבודו ואת את אימתו בפנים, לפתור בעיות של, איך אמרו פעם, מדינת ישראל, הליצנים באמריקה או משהו, לממשלת ישראל אין מדיניות חוץ, הכל מדיניות פנים. מוסיף מלחמות זה בשביל, אני יודע, לפתור בעיות של הקואליציה או דברים כאלה. והיו דברים מעולם, זה, אני רק אומר, הביקורת היחידה שאפשר לומר על המשפט הציני הזה, זה משפט נורא, כי הוא אומר שאנשים, ראשי ממשלה מוכנים לסכן את, את העם במלחמות שלו לצורך, כדי לפתור לעצמם בעיות משפטיות. אבל היו דברים מעולם, כן, ערך ההתנתקות או הנקרא... הנקרא גירוש, זה ברור שזה היה קשור לכמה דברים מהסוג הזה, וגם היום אני לא יודע מה עם הסיבות לדחוף או לא לדחוף למלחמה, זה לא, אבל בכל המדינה זה ככה. מדיניות פנים, במיוחד כשמדברים על מלחמות שאפשר מה שנקרא לעקוף אותם ולמלט מהם ואף אתה יכול לכם לעשות.
רפי, נבחרת ג'וד זה לא עובר דרך הורים מתומים, זאת אומרת המלך מציע אבל זה לא...
אבל זה לא הורים מתומים, הרמב"ם לא כותב הורים מתומים, כותב סנהדרין. אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמות מצווה. רגע, לא, לא, יש הורים מתומים וחוד הסנהדרין. מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות בית דין. אבל חייד הוא שוב נושא מלא על פי בית דין של 71. הרמב״ם לא כותב הורים מתומים. נדמה לי שיש ראשונים שכותבים הורים מתומים. אבל בית שני כבר לא היה הורים מתומים. בית שני לא היה הורים מתומים, סנהדרין כן היה. בית שני לא היה מלכים, אלא אם תיתן לכהנים סמכות של מלכים. הרמב״ם נותן לכהנים סמכות של
מלכים. נגד הרמב״ם.
נגד הרמב״ם. בכל אופן, נראה את זה. את הפסוקים של פרשת מלך, פרשה קצרה, אז כתוב כי תבוא אל הארץ, הוא אומר ישב, אמרת שים עליי מלך ככל הגויים, שום תשים עליך מלך השפחה השם לוקר. אוקיי? עכשיו מה כתוב בהמשך? ולא סוסים, ולא נשים, והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים והלווים. והייתה עמו וקרא בו כל יומי חייו, למען ילמד להירא את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, את הדוקים האלה לעשותם, לבלתי רום למבוא מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יעריך על ממלכתו ובניו כריסר. יש פה שלושה פסוקים שמסבירים את החובה לכתוב ספר תורה. ומה הפשעת פה? אז בפשטות זה התירוץ על הסתירה. הרי סתירה. בספר שמואל אנחנו רואים שהם ביקשו מלך, ושמואל נזב בהם. הוא אומר, כאילו, מדוע אתם מועסים מהקדוש ברוך הוא להיות מלך? יש לכם מלך, מלכי המלך. פה אנחנו רואים שיש מצווה למנות מלך, והרמב"ם מביא את זה כדבר פשוט כמצווה. אלא כנראה היסוד הוא ככה. אם זה מלך ככל הגויים כפשוטו, זאת אומרת מלך שרק עם התפארת ועם השלטון וכל ההנאות, סוסים, נשים, כסף, זהב וכל הדברים האלו, אז זה באמת, על זה דיבר שמואל. הוא חש שזה מה שהם מחפשים במלכות. אז איסור זה דבר שהוא התנגד אליו. אבל ברגע שזה מלך שכותב ספר תורה, ברגע שזה מלך שהוא לא ירום לבבו, הוא מתבטא לקדוש ברוך הוא, הוא מייצג כביכול את הקדוש ברוך הוא, אז בוודאי שזו מצווה. זה בעצם הפשט, עומק הפשט בפרשה. מה שמעניין שהרמב״ם פה מוסיף עוד דבר. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שהמלך... כאן הוא מדבר הרבה בפרק ג', לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף זהב, אסור לשתות דרך שכרות, לא יהיה שטוף בנשים, ועוד כל מיני דברים. עכשיו הוא מתחיל את הפרק, כי זה הנקודה הסמלית הכי עמוקה. בעת שישב המלך, ישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו, יתר על הספר שהניחו לאבותיו. ומגיעו מספר הזרה על פי בית דין של 71. אוקיי? אם לא הניחו לו אבותיו ספר, או שעבד הספר שהניחו לו אבותיו, כותב שני ספרי תורה. אחד מניחו בבית דין הזהב, שהוא מצווה בו ככל אחד מישראל. והשני לא יזוז מפניו. לבית שייכנס לבית המרחב, בית כיסא, מקום של הרקיעה, רק אז הוא מסיר את זה. יוצא למלחמה, והוא אינו, בקיצור, הוא צמוד לספר תורה. הספר תורה הוא חלק בלתי נפרד מהחזות ומהתמונה שאתה רואה אצל המלך, כן? אז יש אגב במאמר מוסגר שאלות, איך הוא יכול לקחת ספר תורה כל היום, שזה צריכים מלך מאוד חזק, כבד, אם לוקח את זה בתורה ספרדי, זה מאוד כבד ככה עם העץ והכל. טוב, אבל גם הספרים האשכנזים הרבה פעמים הם כבדים. אז יש על זה כמה תירוצים בקדמונים. יש תירוץ שזה לא כל הספר תורה, אלא עשרת הדיברות, או משנה תורה, כמובן ספר דברים. יש אומרים, לא, זה כל התורה, אבל כתב. אני כבר ראיתי ספר תורה בגודל כזה. והוא קשה למאדרין מן המאדרין. ראיתי איזה יהודי חסיד, עשיר גדול, אספן יהודאיקה, קנה ספר תורה בין 150 שנה, שכתב איזה אדמור חשוב, אני כבר לא זוכר מי, בגודל כזה, זה נפלא מאוד, לראות את זה. בכל אופן, הוא שווה המון כזה. בכל אופן, אז זה אולי הספר תורה של המלך. אבל מה שהרמב״ם מדגיש פה, וגם הוא מדגיש בהלכות ספר תורה, פרק שביעי מהלכות תפילין ספר תורה, המלך מצווה עליו לכתוב ספר תורה אחד לעצמו לשם המלך, יתר על ספר שלו כשהוא אדיוט, שנאמר והקשיטו וסמרתו כתב לו, הוא מגיעים אותו מספר עזרה, על פי בית דין הגדול. אוקיי? עכשיו, יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, מניין, רק איזה משנה כבר שואל את זה, מניין הרמב״ם לקח שמגיעים אותו מספר התורה שבעזרה? כן? מה זה בדיוק ספר התורה שבעזרה? גם צריך להסביר. שאלה שנייה, רגע, למה הרמב״ם כותב את זה פעמיים? הרמב״ם לא היה צריך לכתוב את זה גם בלכות ספר תורה ולכות מלאכים. היה מספיק שיכתוב בספר, בלכות ספר תורה, שהמלך כותב עוד ספר, כמו שנסביר בלכות מלאכים. הוא עושה לפעמים הפניה למקום אחר. מקומו של הנושא הוא בלכות מלאכים. זה המגדיר מלך ישראל, את הלגיטימיות של המלך, ואין פה את הנזיפה של שמואל הנביא, שאתם סתם מואסים בקדוש ברוך הוא, כי עד רבה, המלך הזה מפגין וממחיש את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא עם התורה. אז זה שייך ללכות מלאכים. למה זה צריך להיות מודגש בלכות ספר תורה? אם כבר מודגש, למה בהרחבה? אלו שתי השאלות. אז נחזור עוד פעם. השאלה הראשונה, מאיפה הרמב״ם לקח, מגיעים אותו סדר שבזלה? אז בגופו של עניין, רב קיבגל מראה כבר מקור, אפילו מהפסוקים הוא מדייק את זה, ש... אבל אני רוצה להבין את העומק של הדבר. מה זה ספר תורה שבזלה? אז דיברנו על זה כבר, אני חושב בעבר, יש 13 ספרים שהמלך, שמשה רבינו כתב לפני מותו. הוא נתן את זה לכל אחד מהשבטים, בספר אחד, כך הרמב״ם כותב בהקדמה שלו למשנה תורה, ואת הספר ה-13 הוא הניח לעד בארון. כך כתוב, נתן ספר לכל שבט ושבט, וספר אחד נתנהו בארון לעד, שלמה לכל ספר התורה הזה, ושמתם אותו לעד. אז מהו הספר התורה של בעזרה? משמע מהרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, שזה ספר שהוא נתן ללווים. יש 13 שבטים. יוסף מתחלק לשניים ויש שבט לוי. עכשיו, בכל השבטים יש נחלה. אז הספרי תורה הלכו איתם לנחלה שלהם. אבל ספר של הלווים לא יכל ללכת לנחלה שלהם, כלם נחלה. אז מהו המקום של שבט לוי? המקום של שבט לוי זה הר הבית והמקדש, העזרה. זה ספר תורה של הלווים, ספר תורה של העזרה. וזה באמת כתוב בפסוק לפני הכהנים והלווים. זאת אומרת שהספר תורה הוא כאילו גם מחבר את המלך לכהנים והלווים. זה ראינו בפסוק. זאת אומרת, הספר תורה שבעזרה הוא הספר תורה גם הכי קדוש. מפני שהספר תורה הזה, אולי גם מבחינה היסטורית, הספרי תורה שנתנו לשבטים נעלמו לה. וגם הסרט השבטים נעלמו. הם גלו. אנחנו לא יודעים מה עם הספרי תורה. וגם זה תורה של שבט יהודה ובנימין, אנחנו לא שמענו על הספרים האלו. לא שמענו על הספרים האלו בבית שלנו. הספר היחיד שמודגש במשניות, במסכת יומא ובעוד מקורות, ספר תורה שבעזרה, שזה היה במקדש, אף על פי שכבר לא היה ארון, אבל היה שם ספר תורה שבעזרה, עזרה הכוונה פה לא לעזרה סתם, אלא לקודשי הקודשים, זה הספר תורה שהיה לעד, עד זה גם דבר שצריך להחזיק מעמד, זה היה הספר הכי, הכי, הכי קדוש. יש משווים את זה, מדמים את זה לכתר הרמצובה. כתר הרמצובה זה לא הספר תורה שבעזרה, אבל ספר מאוד עתיק שעוד הרמב״ם עצמו כותב, כתבתי ספר תורה והגעתי אותו מספר קדמון שהיה פה ומשערים שזה כתר הרמצובה. אז ספר בין 1,000 שנה בערך משהו. בכל אופן, הדברים האלו הם מדגישים לנו עד כמה המלך לא סתם כותב ספר תורה, אלא עד כמה המלך צריך להתחבר בצורה מקסימלית לקדושה הכי עליונה. הקדושה הכי עליונה של ספר תורה זה ספר תורה שבעזרה. אז לכן זה הספרה שבדבר, אז אולי צריך לזה מקור. אז נכון, הוא לא לוקח את הספר הזה. הספר הזה נשאר בעזרה, אבל לפחות אם הוא מגיע אותו מהספר תורה שבעזרה, וזה נעשה על פי בית דין, אנחנו רואים את החיבור הסמלי והרוחני והענייני של המלך גם לספר תורה וגם לחכמי ישראל, גם לבית דין הגדול. אז ההגעה הזו היא כאילו אומרת, ספרי הוא כעין, הוא מדויק כמו הספר תורה שבעזרה. הדברים הללו זה מה שהרמב״ם כותב וגם בהלכות ספר תורה וגם בהלכות מלאכים. עכשיו, למה הרמב״ם כותב את זה לחוד בהלכות ספר תורה ולחוד בהלכות מלאכים? מספיק שיכתוב את זה פעם אחת ויפנה לנושא השני. בהלכות ספר תורה זה לא צריך לקטן, זה דין במלך. והיינו בפסוקים, זה דין שהמלך יכתוב לספר תורה. זה לא דין שצריך להיות ספר תורה של המלך. לא, הרמב״ם כנראה אוחז שצריך להיות ספר תורה של המלך. בלבד זה שהמלך צריך לכתוב ספר תורה, צריך להיות ספר תורה של המלך. מה הסברה שצריך להיות ספר תורה של המלך? יש פסוק, בי מלאכים ימלוכו, בי הכוונה בתורה. זאת אומרת, זה לא רק שהמלך צריך לשמור על מה שנקרא ענווה ועל יראת שמיים, את הכל הוא עושה על ידי הצרה לחיבור של הספר תורה שהולך איתו לכל מקום, אלא זה גם מעלה לספר תורה שהוא מהווה את מלכות ישראל. בלי ספר תורה אין מלכות ישראל. מאיפה הדבר מתחיל? מי היה המלך הראשון של עם ישראל? מה? לא. משה? משה היה המלך הראשון של עם ישראל. ולמה משה היה המלך? המלך לא יעשו שבט ביהודה מקופק בנגליו, כתוב כבר בפרשת ויחי. בגלל שכנראה התורה רצתה לחדד פה שאיך אדם עולה על כולם ונהיה מלך, דיברנו על 3.4 קילו שהוא נולד, אבל כאן על משה אין שאלה, משה הוא מלך אלוקים, אז ודאי שהוא המלך, הוא הכי קרוב להיות שחלק מכבודו ליראיו, כי הוא ממש מייצג, הוא עבד השם, הוא ממש מייצג נאמנה את הקדוש ברוך הוא, כל ביתי נאמנו. אז לכן המלכות מתחילה מספר תורה מעלך. מי הוא ספר תורה מעלך? כל תמיד רחם הוא ספר תורה מעלך. אבל ספר תורה מעלך הכי קדוש זה היה משה רבן. אז על כל פנים, לכן בלכות ספר תורה מודגש שזה כלי המלכות. לא שרבית ולא כמובן להבדיל אפלפי הבדלות צלב או חרבות או כל הדברים האלה. אלא הספר תורה, הוא השרבית, יכול להיות שיש לו גם שרבית, סלב אין לו, אבל אולי יש לו גם חרב, אבל הדבר העיקרי, השרבית העיקרי שזה מראה את הסמל של המלכות, זה הספר תורה. לכן הרמב״ם כותב את זה גם מלכות ספר תורה. זאת אומרת פעמיים, משתי בחינות אנחנו מדברים על החשיבות של המלך לכתוב ספר תורה, כדי להראות, לחייב אותו להיות ירא שמיים, בית כדי להחדד ולהדגיש שהם בים לחימים לא. הדבר הזה קשור מאוד גם לענייני די יומה. אנחנו בחודש אלול שמתכוננים לקראת ימי הרחמים והסליחות. אז נכון, חודש אלול לא מוזכר בזה, בחזל ולא בתורה, אבל זה סוג של 30 יום קודם החג, של המלך בשדה, כן, זה כבר נאמר על ספרי חסידות, על חודש אלול, זה מעין מה שכתוב על עשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה זה כבר מפורש, כתוב דרשו השם בהימצאו קירו ביותו קרוב, אלו 10 ימים שבין ראש שונה ויום כיפור, זה רמב"ם מביא במפורש בהלכות תשובה, כלומר אז מפורש, אבל כבר אלול אז הולך לקראת זה, כאשר מגיעים לראש השנה, אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט והסדר והתשובה. זאת אומרת, כך מדגישים את מלכותו של השם יתברך. הדבר הזה הוא למעשה המענה והביטול של רעיונות המהפכה הצרפתית, כאשר הם באים להרוס את הדת בשם הדמוקרטיה. זה קיים גם במדינת ישראל, כידוע. השבוע הלך לעולם איזה ימח שמו עינק ידוע. לא שומע. לא צריך להזכיר אותו בבית המדרש. בכל יום היה ספר של בן אדם בכל המובנים. אמו הדירה אותו מהצבא, כי הייתה לו אמא זקנה, והוא אף פעם לא בא לבקר אותו. איש רע, איש שונא ישראל, אויבי ישראל. בכל אופן, שטוף זימה, כל הנפש של בן אדם. היה איש מוכשר, זו הבעיה. בכל אופן, העניין הזה של לבטל בשם הדמוקרטיה את היהדות, את התורה, זה בדיוק מה שאנחנו הולכים כאילו להילחם בו. אנחנו מדברים על מלכות השם יתברך, ורק בגלל שיש המלך הקדוש והמלך המשפט ועשיתם את שמה, ובאלול כבר המלך בסדר, רק בגלל זה אנחנו בעצם יכולים להינצל. מה זה תשובה? מה זה תשובה? תשובה זה דבר כמעט בלתי אפשרי, זה נס. איך כתוב? שהקדוש ברוך הוא חתר חתירה מתחת לכיסא הכבוד כדי לאפשר לנו לעשות תשובה. תשובה זה דבר כמעט בלתי אפשרי. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. איך אדם יכול לשנות את עצמו? איך תשובה יכולה להתקבל? בבית דין של מטה תשובה לא מתקבלת. אדם יכול לחזור בתשובה, לא רק שהוא יכול לחזור בתשובה, הוא חייב לחזור בתשובה. כתוב שכל חייבי מלכיות וכל חייבי מיתת בית דין, אז הם צריכים להתוודות. התוודת, חזרת בתשובה. אבל זה לא פותר אותך מהעונש. אצל הקדוש ברוך הוא, בדיני שמיים, התשובה כן יכולה לפתור אותך. זה דבר כל כך יסודי. זה חסד השם תשובה. זה חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. והחסד הזה קשור גם למידת המלכות בשבע מידות. יש לנו שבע מידות של שבע ספרות. חסד זה אברהם אבינו. דין וגבורה זה יצחק אבינו. רחמים ותפארת זה יעקב אבינו. נצח זה משה רבנו, הוד זה אהרון הכהן, יסוד זה יוסף הצדיק, מלכות זה דוד המלך. דוד המלך מייצג תשובה, הוא הקים אולה של תשובה בעקבות סבו הקדום יהודה, כבר יהודה שצדקה ממני, הודה ולא בוש, וכל הדברים האלה היה שקוע בתשובה, כתוב בדברים ראובן היה שקוע בתשובה, אדם הראשון הקים אולה של תשובה, אבל הכל מתנקז אל דוד המלך, והכל מתנקז לעתיד לבוא, אין ניגלים אלא בתשובה. אבל זה מידת המלכות. מהי מידת המלכות? מידת המלכות זה לקחת את כל העבירות, לקחת את כל הבעיות, וליצור מסגרת שיכולה להכיל גם אותם, והקדוש ברוך הוא מולך על עולמות החולים, על עולמות התומה, השוכן איתם בתוך תומתה, וכל זה עולה כביכול על מספח השם, עולה לגבוה. זאת אומרת, זה בדיוק התשובה עושה. התשובה מראה, מלמדת אותנו, עד כמה יש סיכוי, עד כמה יש להיות אופטימי, עד כמה לחכות למשיח, כי זה גולת העולם, גולה קוסמית, והתשובה היא גולה פרטית, גולת הנפש. זה קשור מידת מלכות, ולמה זה קשור למלך באופן טכני? כי המלך חשוף לכל תאוות העולם. המלך הרבה פעמים חושב את עצמו לאלוהה, פרעה חשב את עצמו לאלוהה, והרבה ממלכי קדם, נבוכדנצר חשב את עצמו לאלוהה, הרבה מלכים, נפוליאון כנראה חשב את עצמו לאלוהה, הרי נפוליאון, רק רגע, נפוליאון לא נתן לקרדינל להכתיר אותו, הוא הכתיר את עצמו. כאילו, הוא לקח את הכתר והוא שם את זה על הראש של עצמו. זאת אומרת, למלך יש את התאווה הזאת. לא רק למלך, גם לאנשים עשירים מאוד, ולמנכ"לים גדולים, ולכל מיני אנשים שחושבים שהם כבר יש להם עוצמה וכוח אדמיניסטרטיבי או כזה, ואז כבר הכל מותר להם. כן, זה מאוד מצוי, אבל במלך זה מלך קדמון שהיה דיקטטור והיה יכול להחיות ולהמית, אז קל וחומר עוד יותר. אז למלך יש את היצר הרע הזה, למלך יש, אדם רגיל לא יכול לחשוב שהוא אלוה, מה אתה אלוה, אתה כלום, כן, אתה לא יכול אפילו לפתור את עצמך מ-10% של חשבון החשמל או מס הכנסה או משהו. כן? אבל אדם שהוא יש לו, כולם משתחווים וקוראים לו וכולם מייחלים לו וכולם משחרים לפתחו והכל, אז הרבה פעמים עולה לו לראש, הרבה פעמים הוא לוקח את זה ברצונו, בסוף הוא מת מסרטן או מייסורים אחרים והכל, אבל הוא לא חושב על הסוף, הוא חושב על העובד. אז לכן מלך מייצג מבחינה פיזית גם כן את האפשרות הזו, את הסכנה הזו, איך אתה יכול לחשוב את עצמך לכל יכול, איך אתה יכול לראות את עצמך כאלוה, ואתה רוצה שיסגדו לך, יש פולחן האישיות. הדברים הללו הם בעצם הבסיס לכך שמידת המלכות מתמודדת עם כל הסכנות, עם כל היצרים, עם כל האפשרות של הירידה לבירה המקטה, ומעלה את זה, אבל לא הרבה מלאכים מצליחים בזה, ודאי לא הרבה אנשים רגילים. כאן אנחנו מדברים על דוד המלך ושלמה המלך, כאן אנחנו מדברים על יוסף התשובה, וכאן אנחנו מדברים על המלך בשדה. אנחנו צריכים כאילו לראות את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא המקור, הוא השורש ממנו הכל נובע. ברגע שרואים אותו, הוא באמת כל יכול.
בחזר אומרים שאינם
עושים את הישראל גם כי אלוהו ועד שלו אמרו למשתר מלך משל אומר לך הוא לא שם לב בכלל שמודחם לא משתפר יש מדרך כזה נכון יש כתוב בתרגום שני שהוא לא שם לב כן מי ירצה המלך לעשות יקר וגדולה יותר ממנו במיוחד שסתם מלך במגילה זה הקדוש ברוך הוא, ממילא המלך בשר ודם, זה אמה, הוא לא שם לב לאחשוורוש, הוא חשב שהוא כבר יכול גם לנהל את אחשוורוש. נכון, אז זה חלק מההיסטוריה העולמית, זה חלק מכל הדברים הללו, וזה בעצם היסוד של הימים הללו. ובאמת גם בהפטרה של הפרשת שופטים אנחנו קוראים, הרי ההפטרות הן בעיה, למה? כי ההפטרות של תלת הדפורנות ושיב הדנחם אתה לא קשורות לנושא של הפרשה, אבל כבר הרבה מפרשים ניסו לקשור את זה גם לפרשה. אז ההפטרה של פרשת שופטים היא הפטרה מעניינת, כתוב קודם כל כתוב על הגאולה, מלך זה גאולה, המלך האולטימטיבי, המלך הפרדיגמה של מלכות עלי אדמות זה מלך המשיח, כי הוא באמת כל כולו מייצג את השם. אגב, מלך המשיח צריך לכתוב גם ספר תורה? זה מאוד מעניין, שאלה שלא לא מצאתי לה תשובה, לא מצאתי מקום. כתוב עולם כמנהגו נוהג, לפי הרמב״ם לא ישתנה שום דבר בימות המשיח, והם לא ישתנה שום דבר, אז המלך, המשיח הוא יהיה כמו מלך, כמו דוד אביב, הרמב״ם משווה אותו בהרבה דברים. האם גם מלך המשיח צריך לכתוב ספר תורה? לא כתוב, יכול להיות שהוא לא צריך, כי מלך המשיח הוא כבר מייצג את החיבור לקדוש ברוך הוא כל כך חזק, שהוא באמת לא צריך למנע שלא ירום לבבו, כי ממילא לא ירום לבבו. רוב הדברים בנביא כותב, מה נעבו על הערים, פסוק נפלא מאוד, מה נעבו על הערים רגלי מבשר, מבשר גוף וגור גואל, משמיע שלום, בשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקייך. המלך האולטימטיבי, המלך הצדק, המלך הגדול עלי אדמות זה מלך המשיח. הוא עוד יותר מדוד המלך, ושלמה המלך, כך כותב הרמב"ם. הוא יהיה נביא יותר מדוד וקרוב למשה, וחכם יותר משלמה, כך כותב הרמב"ם. אז הוא השיא של מלכות עלי אדמות, וזה עלי אדמות. המשיח הוא תופעה טבעית לפי הרמב"ם, זה לא נס. בית המקדש ייבנה כתופעה טבעית. נצטרך לפרסם מכרז של אינסטלציה ומיזוג אוויר ונביא ראות מאינדונזיה, ובקיצור זה יהיה משהו ארצי, כן? עולם כמנהגו נוהג. זה הגדלות של הרמב"ם, שהוא לוקח את המשיח, שזה מין מיתוס אף אחד לא יכול לתאר לעצמו, והכל אומר, לא, זה חלק מהעולם הזה, זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות בעולם שלך, עם אותם התנאים, אבל הכל יתהפך לתורה. זה העומק הדברים שלנו. זה הפשט בפסוק, והמלבים קודם במפורש, המלבים על הישעיהו, מלאך אלוקייך, המשיח, המבשר, הוא ידגים וימחיש ויחדד את העניין הזה של מלאך אלוקייך. מלאך אלוקייך, כלומר, זה המלך שהוא בחסד עליון, שהמלך שהוא קשור למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צריכים לזכות לזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.